Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
שלום לכם מאזיני All In הבית של הפודקאסטים. כאן איתמר רוי. רובכם הגדול מאזינים, לפחות ככה אנחנו שומעים מכם, ליותר מתוכן אחד שלנו. אם אתם רוצים לקבל אותו לפני כולם, אז זה הזמן להצטרף לניוזלטר שלנו. שילחו לנו מייל ל-info@getallin.media או ללינק בתיאור הפרק, ואנחנו כבר נדאג להשאיר אתכם מעודכנים.
פרק 141 בפודקאסט של נדב פרי, אנחנו פותחים אותו כרגע, מה שלומכם? רון בן ישי, מה העניינים? מה נשמע?
תשמע, אצלי הכל בסדר.
כמו שאומר השיר.
נכון.
כל היתר, כל היתר.
וכל היתר טעון שיפור.
אתה יודע מה חיים גורי אמר?
לא.
שלומי כשלום עמי?
שלומי כשלום עמי זה אמירה... מאוד נכונה, גם אני יכול לומר את זה באורך סובייקטיבי, גם לגבי היום, אבל אני, כשאתה שואל אותי מה נשמע, אז אני אומר, אני בסדר, אני מתפקד, אני לא שמח במיוחד, אני חושב שזאת התקופה אולי הכי מדכאת שעברתי, גם בהשוואה ליום הכיפורים, כשהגעתי מחוץ לארץ, ו... אני בטיסה ביום הכיפורים, באתי מגרמניה, וכל הטיסה...
מתי? הייתי... באיזה תאריך, אם אפשר לשאול?
זה, באתי בשביעי.
בשביעי לאוקטובר, כן,
סליחה,
תאריך.
סליחה, באתי, כן, באתי בשביעי לאוקטובר, ובשמיני באוקטובר כבר הייתי בקרבות ברכס כישוף בגזרה המרכזית בתעלה.
כעיתונאי או כמילואימניק?
כעיתונאי.
כן,
אבל
אז העיתונאים היו במדים בחזית.
אז העיתונאים היו במדים, בדיוק הייתי במדים בזה, אז דובר צהל גייס אותנו. אבל מה שחשוב הוא, מה שרציתי להדגיש זה שבטיסה מגרמניה לארץ, הרי היינו כולנו במחשבה שהנה אנחנו הולכים להפסיד את מצעד הניצחון בקהיר, ועוד יותר גרוע מזה, להפסיד את הצליחה. ורק שנחתתי בן גוריון, פגשתי פתאום את יאיר אלוני, שנשלח מטעם המערכת לקבל את פני דן שילון ופניי שנינו.
מה בא... עשיתם בגרמניה, אם אפשר לשאול?
דן שילון בא מאיזה סיקור של איזה משחק בברצלונה, הוא היה בספורט. Okay. ואני הייתי כתב נודד של רשות השידור במערב אירופה, באותה תקופה. והייתי... תקופה די ארוכה באירופה, הייתי 4 שנים כמעט באירופה, גם אחרי המלחמה חזרתי והייתי באירופה. אבל מה שחשוב הוא שיאיר סיפר לי בפעם הראשונה שאנחנו לא מפסידים את מצעד הניצחון, אלא את גודל הפיאסקו. ואז ירדה עליי, באמת, אני זוכר גם נטבג, זה היה טרמינל אחד, הוא היה חשוך, כי חשבו שהמצרים יפציצו. ירדה עליי חשיכה, גם פיזית וגם נפשית. אבל אתה יודע, אנחנו למודי מלחמות, תרתי משמע, ומיד התחלתי לתפקד וזה היה הכל. אבל התחושה הרעה הזאת של מול הציפיות שהיו בשמיים, מה שנקרא להתרסק אל קרקע.
נחתת פעמיים על הקרקע אז, בשבעה באוקטובר 73.
התרסקתי לקרקע, בדיוק.
זאת אומרת, שבעה באוקטובר זה תאריך מועד להתרסקויות מבחינתך.
נכון.
כן.
נכון.
תשמע, לא, א', תזכורת הזו החלה מזה ששאלתי אותך מה שלומך.
אגב, יש לתאריך הזה עוד סמליות. במלחמת יום כיפורים, מלאו לי 30.
תוך כדי המלחמה.
תוך כדי המלחמה.
ועכשיו תוך כדי המלחמה.
ועכשיו תוך כדי המלחמה מלאו לי 80. זאת אומרת,
בין 80 לגבורות. טוב, זה שאתה גיבור אנחנו יודעים.
אני חושב שזה הגזמה לקרוא לי גיבור, אבל אני בהחלט הגעתי לגבורות.
כן, טוב, אז א', אני מאוד שמח שאתה כאן, רון בן ישי, באמת פרשן צבאי מיתולוגי, ואני גם אגיד מה שאמרתי לך ממש בהתחלה כשנכנסת לכאן, כי לא זכרתי, אם קראתי אותך מאז, זאת אומרת, היה לי בלבול, אמרת לי, לא, הייתי פעמיים. אמרתי לך שעיתונאים כמוך, כמו נחום ברנע, שניכם נושק אחד לגיל 80 מלמעלה ואחד מלמטה, אבל אתם בשטח, וזה באמת דבר שאני כעיתונאי בדימוס, מאוד, מאוד מעריך אתכם על הפרקטיקה הזאת, שהיא באמת האלף בית של עיתונות.
אלף, עצם העובדה שאתה עושה את הפודקאסט הזה, אתה לא כל כך בדימוס.
היה בדימוס, כן, זה תחביב.
אבל זה עיתונאות.
נכון.
גם הפודקאסטים היא עיתונאות. אני אומר לך, מה שעניתי לך הוא שבלי השטח, פרשנות של המציאות, בלי שאתה מבין מה קורה בשטח, זאת אומרת, המבט על הזה, בלי שהוא מעוגן בידיעת העובדות.
בפודרה.
והפרטים, בפודרה, באבק, בדיוק. בריח של הזיעה, זה שלושה דברים. זה ריח של הזיעה, זה האבק, וזה האשן שמלווה את שדה הקרב, אתה לא יכול לפרשן באמת.
מתי נגיד ירדת לישובי העוטף בפעם הראשונה מאז המתקפה?
בפעם הראשונה מאז המתקפה ירדתי בפעם הראשונה בשמיני.
יום אחרי, שהשטח עוד לא היה מתואר.
יום אחרי, השטח עוד לא היה מתואר, וגם לא הגעתי מי יודע מה רחוק, הגעתי לקיבוץ זיקים.
אוקיי, התוחמת הצפונית.
נכון, וניסיתי להגיע אחר כך לברי, לרעים, לכל המקומות האלו, פשוט חסמו לי את הדרך, ולא מצאתי איזה שקר הולם, כדי לפרוץ את המחסומים של המשטרה והצהל, שהיו גם מאוד עצבניים ומאוד זה, אז
כן, מובן.
הבנתי שלא כדאי להתווכח איתם, אבל אחר כך בתשיעי ובעשירי כבר הייתי גם בברי וגם בכפר עזה וגם ברעים.
עכשיו, אתה אומר בתחילת שיחתנו, שאף פעם לא היית, איך הגדרת את זה? אף פעם לא היית מדוכדך כל כך ממצב המדינה, נכון? אמרת משהו בסגנון.
אני מדוכדך לא עצוב.
כן.
מאוד עצוב. ואני אגיד לך למה. כי יש פה שילוב של שני דברים נוראים. א', אני יודע, אני מכיר, כמו שאמרנו, הפרטים חשובים מקרוב, אני חושב, את מעשי הזוועה שבוצעו, שפשוט מזעזעים אותי כבן אדם. ודבר שני, ההשפלה. ודבר שלישי, זה הכישלון של צה"ל. אני חושב אוקיי, אני אגיד את מה שצריך להגיד, והוא שהכישלון של הדרג המדיני הוא ברור וזה, אבל אני לא רוצה להתעסק בזה. מבחינתי, לצהל זה לא אמור היה לקרות דבר כזה. זה דבר שהוא יותר, זה כישלון שהוא יותר חמור לדעתי ממלחמת יום הכיפורים.
אתה עושה כאן דיפרנציאציה בין הכישלון לבין ההשפלה. תגדיר לי במשפט מה זה הכישלון.
לא, ומה, לא, כן, כן, אני עושה דיפרנציאציה. אני אומר שגם הכישלון, במלחמת יום הכיפורים בעצם לא הייתה השפלה. לא הייתה השפלה. זה היה כישלון מודיעיני בגלל גבהות לב, יהירות של בן אדם זה, אבל זה לא היה השפלה. פה ישנה השפלה איומה, ואני חושב שגם לזה התכוונו חמאס באכזריות הזאת.
אם אני צריך אבל לשאול אותך, נגיד, תמונה שהיא תמצית ההשפלה, שנגיד אתה אומר השפלה ומתחתיה אתה מראה תמונה אחת מהשבעה באוקטובר, איזה תמונה זה תהיה?
זה לא תמונה אחת, זה תמונה מצרפית. כל ה, כל
הסיפור. אתה יודע, הבוזזים האלה, נגיד, שמגיעים כבר בגל השני והשלישי.
אם זה היה, תמונה אחת,
ניחה.
ניחה.
זה אלבום.
זה אפילו לא אלבום, זה תופעה. זה תופעה של, תזכור כמה נהרגו לנו, ביום אחד, 1,200, אני לא אומר יהודים, כי היו שם גם לא יהודים, 1,200 ישראלים נהרגו ביום אחד, זה בממדים של שואה.
כן.
כשאתה מתחשב בגודלו של העם היהודי, תראה, אני לא עוסק בכל מיני השוואות סטטיסטיות, וזה, אני מדבר מבחינה רגשית, זה חטפתי מכה כפולה, שלא רק שאני מקווה שאני לא אכתוב כמוה עוד, אבל היא המכה של חיי. זה, השבעה באוקטובר היא המכה הכי חמורה שחטפתי אישית בחיי.
עכשיו, תראה, השבעה באוקטובר, ששוב, הייתה לי איזושהי שאלה, ואני מודה שהמשפט הזה שאמרת הוא ממש ומטלטל אותי, כי באמת כולנו, אתה יודע, כולנו מנסים עכשיו בנעים בין גאות לשפל, בין ייאוש לתקווה, לדיכאון,
אני לא נע בין ייאוש לשפל. אני אעשה לך הבדלה. אני חטפתי מכה, זאת אומרת, כולנו חטפנו מכה. אבל היה בזה גם משהו ענק, באופן שבו התאוששנו וישבנו מלחמה. באופן שבו אנשים רצו מבנימין בשומרון, בגדה המערבית, ועד, אני לא יודע, עד רמת הגולן רצו להילחם.
אז אני אתן בתקופה סימנים, היום זה 8 שבועות עכשיו למלחמה, אני אתן ב8 שבועות האלה סימנים, ותגיד לי איך אתה מקבל את זה. אז כמובן, 7-8 באוקטובר זה באמת, אין מה לומר, קטסטרופה. יומיים, 3 לאחר מכן, באמת איזשהו עיבוד של האסון הזה שקרה לנו. אחר כך באמת תחושה של התעלות והתגייסות, וכל העם אחד.
כן, באותו יום עוד.
נכון.
באותו יום. אני רוצה לתאר לך משהו, דבר שהוא מעניין. אני, כשנסעתי בדרכי דרומה, בשמיני או בתשיעי, אז עברתי דרך אזור רחובות, נקרא לזה. ושם אחת מחטיבות המילואים הטובות שלנו. וראית שכל הכביש הראשי, ציר עורק תנועה ראשי, עומדים רחבים של אנשי מילואים שהתגייסו ביוזמתם, איש לא גייס אותם, כן. איש לא קרא להם למילואים.
כל החברה הצעירים שהגיעו מטיולי אחרי צבא וזה, ועלו, אתה יודע, זה סיפורים של 73, אמרתי, וואו, איזה מדינה היינו אז.
לא.
ותראה, וב-23 חייל עולה בהודו, בתאילנד, בפרו, עולה על מטוס, כי הוא שמע שיש מלחמה כדי נכון. להילחם.
אז פה זה אנשים שעוד באותו יום, עוד בשבעה באוקטובר, רצו, לבשו חגור במחנה, בימח שלהם, לא היה מי שיפתח להם את הנשקייה, אז הם פרצו את הנשקייה, לקחו נשק ורצו להילחם בדרום. שזה לא יומן, והרחבים שלהם, לדעתי עוד עד היום הם שם.
לי יש תמונה בראש, גם כן מהשבוע הראשון, שהיינו חבורה ובאמת מעבודה גם, ועזרנו בלהביא ציוד לחיילים, ואני מגיע למחנה בילו, אוקיי? זה גם כן בשפלה, לא רחוק.
אני מדבר על זה.
אוקיי, בדיוק. וכל הכביש עומד שם, לא רק בחיילים, אלא גם בחבר'ה שבאים ולתת, וזה, עכשיו, זה באמת הייתה, תחושה מקווצת לב מהמקום החיובי, באמת, של, נכון, יודע, של הביחדנס הזה, נכון. שהוא גם כל כך קיצוני למה שהיה כאן עד השישה באוקטובר, שזה היה איש, איש את ראו חיים בלאו, כן?
תשמע, במלחמת העולם השנייה, הייתי בסך הכל ילד בן
נולדת
ארבע.
תוך כדי, עכשיו אנחנו יודעים, כן.
ילד בן ארבע. ואני יכול להשוות את זה, רק לאירוע היסטורי אחד.
של האנגלים.
נכון, בדנקרק.
כן.
נכון מאוד, בדיוק. זאת אומרת, היה פה צבא...
כל העם צבא, כן.
בריטי שלם, שנתקע ונלכד בחופי צרפת, ועם הדייגים הבריטים לא היו מסכנים את נפשם, ובתעלת למן סוערת חוצים אותה, ועם כלי שייט מכל הבלייד מצילים את החיילים, את מאות אלפי חיילים בריטים, אז העולם דרך אגב היה נראה אחרת. אבל זה כבר סיפור.
עכשיו אני אשאל אותך, התחלנו מזה שאמרתי, בוא רגע נגדיר את התקופה בסימנים, אז באמת השבוע הראשון הייתה התעלות, ואחר כך כבר זה התכנס לקראת ההיערכות לכניסה הקרקעית, נכון? ואז החלה הכניסה הקרקעית, שאני חושב שאנחנו כציבור, לפחות שמוזן מהדיווחים החדשותיים, הייתה לנו תחושה שהיא הולכת בסך הכל כראוי וכשורה, ואנחנו נכנסים באמת לקני הצרעות הכי מאיימים ויכולים למשימה. ועכשיו היינו בשבוע של בעצם הודות לפעולה הזאת, שנמשכה שלושה או ארבעה שבועות, הגענו לנקודה ש... הסתיימה עכשיו, של באמת סבב השחרור הזה.
נכון.
אז תכף נדבר לאן אנחנו הולכים מכאן ואילך, כי אנחנו מקליטים את זה היום, יום שישי, 1 בדצמבר, והיום למעשה הפסקת האש הזו הלכה, זאת אומרת, היה ברור שהיא תסתיים, נכון? והלחימה חודשה. אני אשאל אותך שאלה רגע כללית וממנה נרד. בהתייחס לשבעה באוקטובר ולכל מה שהיה, תן לי איזושהי תובנה אחת, שהרווחת בשמונת השבועות האחרונים, איזה משהו ככה משמעותי, שנגיד בשבעה באוקטובר או בשמונה באוקטובר לא היית יודע לומר.
אני לא הייתי יודע לומר שעם ישראל התגייס ויודע לגלות חוסן נפשי ולהתגבר על המכה שהוא חטף. הרי זה דומה למתגרף, שחטף נוקאוט. והנה הוא כמה הקרשים. לפני שנגמרת הספירה, והוא מחזיר. מה זה מחזיר?
זאת אומרת, לך בשביעי באוקטובר, אם הייתי תופס אותך נגיד בשעת צהריים, יכול להיות שהייתי שומע ממך איזה שהם נבואות ממש ברמה של אקזיסטנציאליזם? זאת אומרת, ברמה כזאת של חשש?
לא, מפני שאני הייתי מודע לנהירה, של ה... אני קורא לזה המצילים, כן? הרי תמיד במערבונים ישנה הקוולריה, או בספרים ישנה כוח הרוכבים שבא להציל ברגע האחרון. וראיתי את הקוולריה הזאת כבר רצה, קדימה, נעה קדימה. אז הבנתי שאנחנו לא באפוקליפסה. אלא שאנחנו נתמודד. אני ראיתי את ההתאוששות המהירה של צהל ושל...
אבל תראה, אתה מדבר כאן...
ושל אזרחים.
עכשיו, אתה מדבר באמת על התאוששות כבר
בשביעי.
לא, אבל אתה מדבר על זה במספר פעמים בדקות האחרונות, על ההתאוששות, התאוששות, התאוששות. עכשיו אני לוקח אותך רגע, זום אאוט 30 אלף רגל, ובוא ננסה רגע להבין איפה אנחנו עומדים בנקודה הזאת, אוקיי? כי אם היינו באיזושהי תחושה טובה יחסית במהלך המבצע הקרקעי, אז אחרי השבוע האחרון, כשראינו שחמאס תפקד ושולט,
אתה טועה. אנחנו לא ראינו את חמאס מתפקד ושולט, למשל, הוא לא הצליח, הוא רצה נורא להביא גם היום חטופים, ומה שהוא הצליח להביא זה גופות.
אתה חושב שהוא רצה?
הוא רצה מאוד.
והוא לא מצליח?
הוא רצה והוא לא מצליח לאסוף אותם. הוא פשוט לא מצליח לאסוף אותם, הוא פיזר אותם. חלק גדול הוא עצמו חטף ופיזר.
תראה, אז אני אחדד, אוקיי? אני חושב שהתחושה שהתבהרה במהלך השבוע הזה של ההפסקת אש, היא שאנחנו עוד לא במחצית הדרך.
זה נכון. זה נכון. מהסיבה הפשוטה. מפני שכל עוד אנחנו לא שולטים מבצעית, צהל לא שולט מבצעית, בכל צפון הגדה, עד נחל עזה, ומנחל עזה ודרומה, עד רפיח, עד ציר פילדלפי ברפיח, לא עשינו כלום, וזה יותר משני שליש עבודה, שני שליש עבודה.
למה, אתה מחלק את זה גיאוגרפית? זאת אומרת...
אני מחלק את זה גיאוגרפית, כי זה יותר נוח להמחיש את זה.
כן.
אבל אני יודע שמבחינת... אצלנו קוראים לזה בצהל, הרי יש לזה איזה מינוחים כאלו מחובסים, מוקדי כובד, כן, מרכזי כובד של חמאס. מה שאני קורא לזה, זה כיסים מבוצרים ומאורגנים ללחימה של חמאס. זה לא בדיוק מאחזים, קוראים, כל מיני אנשים מתבלבלים ומנסים לחנות את זה בשמות, אבל זה לא מוצב, וזה לא מעוז, וזה לא, זה איזה מין רוב המבוצ, רוב המאורגן ללחימה, לא מבוצר. לא מבוצר, הם לא מבצרים אותו. להפך.
למה חלק מתבצרים למטה?
הם לא, אז לא, למטה הם לא מתבצרים, למטה הם מסתתרים.
כן.
למטה הם מתחבאים. אין התבצרות, להפך, הם בכוונה מסתירים את המקומות שבהם הם נמצאים, אין חומות ואין שקי חול ואין כל הדברים האלו, הם בכוונה, הם עולים לקומות הגבוהות של בניינים, פורצים פתח גדול בקיר כדי שיוכלו לשגר דרכו, או את ה-RPG, או את ה-RPG-29, אם תרצה אני אסביר, או את הטיל נונטט הקורנט, ולהיעלם, כן, במנהרות. כלומר, המקומות שבהם הם, שהם מרכזי כובד...
אז איך נוכל להשמיד אותם אבל ככה?
על ידי מה שנקרא שוב פעם בלשון הצבאית המכובסת, גירוי או תגובה. ולכן גם העניין הזה של התנועה לאט. תנועה לאט נועדה לביטחון כוחותינו. כי אם כוחותינו היו מסתערים, נעים במהירות, כמו שלמשל נאו, כשהיה מדובר במוצבים של ממש, במלחמת ששת הימים, במוצבי המצרים, כן, בג'ירדי, או האזור שאני נלחמתי בו, באום קטף, היה
קטף ממש... קטף זה אריק, זה מה? שרון, לא?
כן, כן. ודאי, הייתי נלחמתי שם במסגרת האוגדה של אריק שרון, ושם הייתה הצטערות קדימה, ובאמת חטפו, חטף מי שחטף, אבל מי שלא חטף הצליח להגיע. פה נעו לאט, כשנעו לאט, הם יצאו מאחורים, ואז אוזיק, כלומר, כתמם.
כן.
או מטוס קרב, הוריד עליהם פצצה של טון, או שהארטילריה, או שהטנק דפק לתוך העניין הזה, וככה זה, היו מקרים שהכוח שלנו, מאחר שמדובר בשטח בנוי בצפיפות, הכוח שלנו נע לתוך אזור, והם פשוט קפצו על הכלים. ואז, הנגמשים ירו אחד על השני.
כן, כדי להרוג את המחבלים, שהם בפנים ממוגנים, שחיילינו ממוגנים.
וזה עבד נהדר.
אבל תשמע, אבל אני במקרה יצא לי להיפגש השבוע עם...
גם הטנקים ירו שם.
עם גנרל בכיר שבוודאי כולנו מכירים אותו, והוא נראה לי קצת מדוחדך, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו פועלים שם בשלוש אוגדות. על שליש רצועה. שלוש אוגדות זה מה שהיה לנו בכל יום כיפור. שתיים בדרום ואחת בצפון.
נכון.
ועבר חודש, אתה יודע, זה, שוב, זה מין, אותה מילה באמת לא מכובסת ושנועה, דשדוש. האם אנחנו בפעתי הדשדוש?
בשום פנים, עוד לא התחלנו את הדשדוש. ומה שאותו גנרל יקרא דשדוש, הוא זה שמביא לנו את הרווחים הכי גדולים כרגע. מדוע? כי להשתלט צבאית על האזורים שהם נמצאים, לא הייתה בעיה. היינו עושים את זה מהר, עם יותר עבידות, עם הרבה יותר עבידות, אבל אז הייתה עדיין נשארת עיקר העבודה. ועיקר העבודה היא חיסוף הפירים, מציאת אמצעי הלחימה, חשיפת המשגר.
כי בעצם זה לא כיבוש שטח, אלא זה כמו לכבוש בניין של 100 קומות, שאתה צריך לעבור קומה-קומה.
קומה-קומה, וגם, תבין, כשהם בנו מערך מנהרות כזה, שבעצם מאפשר להם להילחם מתוך התת-קרקע, מתוך המנהרות, ולחזור אליהם. כלומר, אתה צריך למצוא שיטה שבה אתה יכול להילחם איתם ולהשמיד אותם. הרי אנחנו רוצים להשמיד אותם במידה שתאפשר לנו להניח שכוחו הצבאי של חמאס נוטרל. אין לו יכולות
אז צבאיות. אז בוא רגע שנייה ננטרל עולם.
אז רגע, אז הדשדוש הזה שהוא מדבר עליו, אני במקרה הייתי לילה ויום, עם כוח, עם צוות קרב גדודי, סדיר, שעשה איזה גדוד 198, של חטיבה 460, הייתי איתם בג'יבליה, בפעתי ג'יבליה. שמה הבנתי, הגדוד נכנס למקום הזה, הם ברחו, הם פשוט ברחו, הם פשטו את הבגדים, את המדים, את הכובעים המנומרים האלו שהם מזהב, את הסרטים, כל הבנדנות האלו, הירוקות, היו זרוקות שם בסביבה, והנעלי פלדיום שיש להם, זאת אומרת, זה היה נוח בנוח, הכוח המיוחד שלהם, והם ברחו. בסדר, תגיד מצוין, מה צריך יותר? ואז הכוח הזה סביב האזור שהוא כביכול כבש, כן, השתלט עליו.
הכוח הצהלי.
עם הדיניינים, שלא נותנים להם מספיק כבוד, זאת, כמו שאמר לי חייל, אני לא רוצה לחזור הביתה עם קלצ'ניקוב, אני רוצה לחזור הביתה עם דיניין. הדיניינים האלו חושפים, ופתאום אתה מגלה פיר, פתאום אתה רואה, הוא חופר לך מהקרקע את המשגר שאתמול עוד ירה על תל אביב.
אבל המטרה הצבאית שלנו במלחמה הזאת היא לחשוף פיר?
המטרה שלנו היא, כן, להשמיד את רוב התשתית הצבאית. והתשתית הצבאית, תאר לך איזה ביזיון יהיה, אם בסוף המלחמה, וזה בהחלט עלול לקרות, המשגר המותמן הזה שלא חשפת, יבוא איזה בחור מחמאס שפשט את המדים והלך עם משפחתו דרום על המחסה, והוא יחבר את התיל החשמלי לבטריה ותצא רקטה על תל אביב. טוב. אתה מבין מה המשמעות של זה?
בגלל שאני בן אדם אגון, זו הנקודה שבה אנחנו קוטעים את שיחתנו, כדי שאתה תוכל לעלות לשיחת התדרוך, אפשר להגיד עם מי, נכון?
נכון.
עם דובר צהל לכתבים צבאיים, וכבר אנחנו חוזרים.
רגע, הוועידה שתוכננה לשעה 2:20,
כן.
תידחה למועד חדש.
יש, אז אפשר להמשיך, מעולה.
בסדר גמור.
תראה, גם הייתי הגון, וגם הרווחתי, אתה מבין?
אין כמוך.
כי יעלה לי בראש אולי לחסדש את האירוע בלי שתשים לב.
כן, להשתמש
בכל אופן בגבורות.
בגיליה ובדיוק.
כן. טוב, אז תראה, אז בוא תגיד לי אתה.
אני מעריך את ההוגנות.
כן, משתדל. מה תהיה הנקודה הארכימדית ברמה הצבאית, שבה תגיד, התהפכה המגמה. עכשיו הם כבר יורדים למטה, עכשיו הם כבר, אתה מבין?
הם ירדו למטה.
לא, בסדר.
ירדו למטה זה...
לא ירדו למטה טופוגרפית. לא ירדו למטה, זאת אומרת, כמו נדנדה. זאת אומרת, מה השלב שכבר די, הם לא יכולים להתאושש מזה, אתה מבין?
תראה, אני ראיתי את האנשי פתח במלחמת לבנון הראשונה, יוצאים עם דגלים לבנים ממערב בירות. אני לא מעריך שנראה, כי יש לנו פה עניין עם פנאטים דתיים, עם ג'יהאדיסטים. אבל אני אתן לך דוגמה דווקא מהמלחמה הזאת. תראה, אני חששתי מאוד מההפוגה, משבוע ההפוגה. חששתי בעיקר מזה שזה עכשיו נותן להם הזדמנות לצאת מהפירים ולהתחיל לזנב בחיילים שלנו במקומות שבהם הם נמצאים. ואת יודע, מספיק שעננות של חייל שנרדם בשמירה, או משהו כדי לגרום לאסון נורא, הם נמצאים שם במגננים כאלו. ולהפתעתי, היו מקרים בודדים. היו לא מעט, היו אבל פחות מעשרה מקרים שזה קרה. כלומר, אתה מבין, שההתנגדות של חמאס בצפון הרצועה היא או נשברה או קרובה להישבר. הם יכולים לעשות הצגות כמה שהם רוצים, עם החטופות, עם אלה עם המסכות על הפנים, והסרטים הירוקים של חמאס והסרטים השחורים.
כי זה באמת הייתה תחושה מאוד חמוצה כשאתה ראית את זה. אתה אומר, לא, רגע, אבל חשבתי שהם כבר לא יכולים להיות שם.
הם יצאו מסג'איה וג'יבליה ועוד לא, ומפי ג'יבליה עוד לא נגענו
בה.
שם שייח רדואן הם עוד שם, הדר רטופח, אתה לא מכיר את השכונות של עזה, אני ברוך השם מבקר שם אחת לכמה שנים. אני זוכר אותם. אז אני יודע שהמקומות האלו לא נכבשו, ואתה בהחלט יכול להוציא משם לא מעט זה, אבל זאת היא הצגה.
אבל תשימו...
מה שחשוב בעיניי, זה שהחששות שלי לא התממשו. הם לא יצאו מאחורים גם בזמן ההפוגה.
לא, אבל יכול להיות שמה שהם עשו בזמן ההפוגה, וזה בוודאי נדע בימים הקרובים, זה להגיד, אוקיי, בהפוגה הזאת אנחנו לא נזנב בהם מעל לפני השטח, אבל לא, נכין את כן. עצמנו טוב ליום הזה שההפוגה תסתיים, כדי שנהיה במערך יותר קשיר.
אוקיי, אז א' נראה. א', נראה, וב', לא, הם לא...
הרי לשם כך הם רצו את ההפוגה, לשם כך הם נתנו לנו את השבועים האלה והחטופים האלה,
לא,
כן?
לא, הם לא חיכו. דרך אגב, גם העניין הזה של שהיו כן הפרות, והיו לפחות 5, 6, 7 מקרים כאלו, שהסתיימו כולם בגופות של מחבלים לא כולם, שהסתיימו חלקם בגופות של מחבלים בשטח, ובאף חייל שלנו שנשרט.
אני לא חושב שאולי היה מקרה...
לא, באף חייל שלנו. לא, אכן לא הייתה פגיעה משמעותית בחיילנו, אבל מכל מקום, היו מקרים כאלו. זאת אומרת, א', חמאס לא ממש שולט, גם אם אני הולך לשיטתך, וב', המקרים שהם עשו את זה ביוזמה עצמית, הפנאטים האלו, הם לא מי יודע מה, זאת אומרת, האנשים האלו, שעדיין חלק גדול מהם נמצא מתחת לפני הקרקע, או פשט את המדים, ועכשיו הם אזרחים תמימים וכן הלאה, לא מגלים מי יודע מה רוח לחימה. אז עכשיו אני חוזר לשאלתך, מתי אני אדע?
מתי הנדנדת התהפך?
הנדנדת התהפך כשההתנגדות תרד ל... ממדים של מקרה שניים ביום, אני אפילו נותן לך זה, שיהיה איזה התנגשויות, אבל לא יהיו קרבות גדולים. תזכור, בתחילת התמרון היו קרבות.
כן, וגם אני חושב בבית חנון או בזיתון, יחסית לקראת,
כן.
לקראת ההפוגה, היו גם כן קרבות
היו
קשים.
היו קרבות לא קשים, היו קרבות,
יחסית, כן.
היו קרבות, הם יצאו להילחם.
אבל תראה, אבל השאלה...
רגע, והדבר השני, הסימן השני, זה הרקטות.
נכון.
הרקטות. ברגע שהם לא מסוגלים לשגר יותר רקטות, אתה יודע גם שפגעת...
לא רק לתל אביב, לסדרות.
לסדרות, אני מדבר על כן, אשקלון, כן, סדרות.
כן, כן, העוטף, כן.
ואלה, לא, כי העוטף...
זה גם מרגמות.
זה גם מרגמות. וגם זה אינדיקציה...
נכון, נכון, נכון.
כשהאש לעבר הדרום, דרום ישראל, תפחת מאוד, אז אני ידע שאנחנו קרובים.
איפה עכשיו, אנחנו הציר הזמן אפילו, לקראת המטרה הזאת אבל?
אני אתן לך עוד אינדיקציה אחת, סליחה, והאינדיקציה היא שהם יבקשו מהמתווכים. עשו לנו טובה, תסדרו הפוגה.
כן, כמו שהם עשו עכשיו.
כמו שהם עשו עכשיו.
אוקיי, איפה אנחנו עומדים על ציר
והם
הזמן?
והם לא היו עושים את זה?
אם לא הם מרגישים מצוקה, זה בוודאי. איפה אנחנו נמצאים על ציר הזמן בדרך לארץ המובטחת הזאת של השבירה שלהם?
אתה דורש ממני להיות נביא, ואני...
אז לא על ציר הזמן?
לא שאני מסרב, אני לא יכול.
הבנתי. מקבל. אני אגיד לך בהערת סוגריים, שגם אמרתי את זה כאן בפודקאסט מתישהו, שבשבוע הראשון של המלחמה, אמרתי לילדים, הם קטנים, אמרתי להם, ככה זה הולך להיות עכשיו עד חנוכה. עכשיו, כי אמרתי, חנוכה זה חודשיים. עכשיו, חנוכה זה השבוע. לא, מה זה אתה לא תתבדל? זה הולך להיות טו בשבט ומעלה, כן? אם לא לומר פורים וזה...
אני לא בטוח. תראה, אני, כדי לתת לך תשובה מלומדת, או מבוססת, הערכה מבוססת, אני צריך לראות איך הולכים לפעול בדרום.
או, יפה. רגע, עכשיו, רוק, זה הנקודה. זה הנקודה. עכשיו, לכאן הובנו. האם עכשיו בדרום, כי תראה, מה אמרו לנו?
זה לא רק הדרום. תראה, הרצועת עזה בעצם מחולקת, כמו כל דבר בצהל,
לשלושה חלקים. גם תמיד כשהיו מבטרים אותה, כשעוד היינו שם, אז היה אחד ציר קרני נצרים,
נכון.
פס, והשני זה שם בדרום, מתחת לחן יונס, נכון. ליד גוש קטיף.
כן. נכון, נכון.
ואז היה שלושה חלקים.
בדיוק, בדיוק ככה. אז מה שאנחנו קוראים דרום הרצועה, כי פעלנו בצפון, זה לא מה שמדרום לנחל עזה, אלא ישנם, מדרום לנחל עזה, ישנם מחנות המרכז, שזה בורג', נוסרת ומורזי, אחריהם חן יונס ובנותיה, בניסואלה, הבסנים, כל הזה, ואחריו,
רפיח
ובנותיה, וציר פילדלפי, שזה שלושה סגמנטים רציניים ביותר.
שכל אחד מהם הוא דורש את מה שעשינו עכשיו בצפון, ועדיין עושים?
שכל אחד מהם דורש לחימה. דורש
לחימה. בוא נדבר רגע על חן יונס. קודם כל, מה שאמרו לנו, שוב, עמיתיך וכיוצא באלה, זה תראו, ברגע ששברת את עזה, שברת להם את עמוד השדרה. שיפה וכל המחנות. אוקיי, אז תודה לאל, באמת עשינו עבודה יפה בעזה. אבל עכשיו אומרים לנו, לא, עמוד השדרה זה חן יונס. שם, ברגע שתשבור את חן יונס, אז.
אני לא יודע מי אמר לך את זה.
לא, בסדר.
אני לא יודע מי אמר לך את זה, ואם מישהו אמר...
זה היה ה-common wisdom ששמענו ככה.
אז עזוב common wisdom. ה-wisdom שלי אומר שישנם... שלושה מוקדי התנגדות, מחנות המרכז, חן יונס ובנותיה, ורפיח ובנותיה.
מדרום לנחל עזה.
מדרום לנחל עזה, והם, כל עוד לא טיפלת, לא השתלטת מבצעית, על שלושת המקומות האלו, אלא אם כן, התמזל מזלך, והצלחת באיזושהי פעולה יוצאת דופן, לקחת בשבי את יחיא סינואר, את אחיו מוחמד, ואת מוחמד דף, ואת כולם במכה אחת, ולהצעיד אותם ברחובות חן יונס, שזה יכול לגרום לקריסה...
תודעתית.
תודעתית של, של חמאס. אבל אני אומר, אני מכין את עצמי תמיד, ל-worst case scenario.
יפה, ולכן, מה שאני אומר כאן, זה שאתה הגדרת כאן שלושה סגמנטים מדרום לנחל עזה.
נכון.
זאת אומרת מה שקורה מצפון, זאת אומרת.
נכון. ועדיין יש לנו את ממפי ג'יבאליה, מחנה הפליטים ג'יבאליה.
זה מצפון, נכון, ושג'איה.
ושג'איה, ודר את תופח, להשלים בצפון.
אדוני, מה שעולה מבין דבריך כרגע, זה שמדובר כאן בעוד המון 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 זמן של לחימה.
אני לא בטוח. אני לא בטוח מהסיבה הפשוטה, שיש הרבה פעמים בלחימה, גם אצל עמים זרים, במלחמות של עמים זרים, שאני הייתי נוכח בהם, נקודת שבירה. נקודה שבה...
זאת אומרת, זה לא התפתחות ליניארית.
נכון מאוד. נכון, זה לא אומר. אני קודם צריך לגמור את מפי ג'יבליה, ואז סג'איה, ואז...
מתישהו יש קריסת מערכות.
כן, באיזשהו רגע, ואתה צריך להיות מכוון להביא לקריסה הזאת לפני שתעשה את כל הזה. עכשיו, יש קאץ' במה שאמרתי. כי גם אם תהיה נקודת שבירה כזאת, והיא תקרה בעוד שבוע וחצי, יכול להיות? יכול להיות. אנחנו עדיין נצטרך להישאר בשטח. למה? כדי לעשות בדיוק את מה שאתה קורא לו דשדוש, אתה והחבר שלך, הגנרל ממלחמות קודמות, קורא לו דשדוש, ואני קורא לו הרס תשתיות. אני לא רוצה שבעזה יישאר...
כן, אבל זה יהיה כבר במה שנקרא שש אחרי המלחמה, כי יהיה כאן הרבה בטש, נכון? זאת אומרת, אז
לא,
עכשיו תעסיק אותנו
לא
בבטש.
לא, זה לא בטש, זה לא שש אחרי, זה חלק מהמלחמה, ההשמדה
אם
הזאת...
אם אני עושה את ההיקש מהאגדה...
אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אני מביא עכשיו 40 דיניינים, שחורשים מהר את כל השטח, מוצאים את כל המשגרים, מוצאים את כל הפירים, אני מכניס לפירים, תזכור, יש לנו עוד גיבנת אחת נוראית, זה עניין החטופים.
כן.
אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אני לא רוצה לפרט. אנחנו גם אפשר להגיד את זה. אנחנו גם יודעים שהם לא כולם מרוכזים במקום אחד. שאם אתה יודע איפה הם, אז אתה נזהר. כן? אתה צריך פה להתנהל. החטופים הם התמרון הקרקעי, המתקפות האלו על הקרקע, משרתות את עניין השחרור החטופים.
אתה שים לב מה אומרים לנו האמריקאים. האמריקאים אומרים לנו, תראו, את מה שעשיתם בצפון עזה, עשיתם, אבל אתם לא יכולים לעשות רפליקה של מה שעשיתם בצפון נכון, בדרום.
נכון.
עכשיו, אז השאלה שלי אליך, האם יש לנו איזה, כמו שאומרים בני דורך, קונץ פטנט? או שלא, אין, ואין לנו משהו אחר בשרבול.
אני אסתפק בזה שאני אגיד לך, וגם אני לא כל כך יודע, זאת אומרת, אני לא מכיר את הפרטים, שהלחימה מדרום לנחל עזה, בשלושת הסגמנטים האלו, מוקדי הכוח.
מחנות, חן יונס ורפיח פילדלפי.
מחנות המרכז, חן יונס ורפיח, היא אחרת.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
אני רוצה, מה אמרתי לך, אני לא יכול להעריך כמה זמן זה ייקח, ההשתלטות המבצעית, מפני שאני לא יודע מה עושים, כשאני אראה מה עושים.
אבל אתה אומר זה לא יהיה אותו דבר.
לא יהיה אותו דבר. למרות שהיום כבר היו הפצצות ברפיח, והיו הפצצות וזה, אבל אני מניח שזה לא זה. תראה, אני כבר רואה היום, ביום שישי, שינוי. דובר צהל פרסם כבר בבוקר, מפה של...
כן,
של
עם, של עם הפוליגונים הקטנים עם האלה.
הפוליגונים
כן.
הקטנים, אני עזרתי, יתמצא, צריך להתמצא בזה, שאומר, כשאנחנו נודיע לכם, בפוליגון 17, אז אנחנו גם נגיד לכם לאן להתפנות. הכוונה היא שלא יהיה הנהירה הגדולה הזאת.
כן.
זה... לצפון הרצועה, שלא תהיה הנהירה הגדולה הזאת.
למואסי.
למואסי, ששם היה, הוא הפך למחנה פליטים, שיש בו כבר מיליון ומשהו נפשות, ושהופך לבלון הומניטרי מאיים.
ביצה מאופשת הומניטרית, כן.
כן, איך שתרצה.
אבל, אבל תראה, אתה, ולכן אני שואל...
מאיים על הלגיטימציה שלו.
בדיוק, בדיוק. עכשיו תראה, אתה... דיברת על worst case scenario, שזה מבחינתך, ה-base case הוא ה-worst case, כן? נכון?
כן.
בשביל, אז מה, תתאר לי את ה-worst case scenario.
ה-worst case scenario הוא, שאנחנו נאלץ באמת, להילחם שבועות, כדי להגיע לשליטה מבצעית.
בכל הרצועה.
בכל הרצועה. שנצטרך...
אתה חושב שזה יכול להיות פחות משבועות, רון?
לא, שבועות זה סביר.
שבועות זה סביר.
כולם, אפילו בלינקן אומר ששבועות.
נכון, אז הוורסקי זה חודשים.
זה חודשים. שלא נגיע, תראה, אני אומר חודשים צריך להיות זה עם התהליך של החיפוש והשמדת התשתיות, והרס התשתיות. זה חודשים. זאת אומרת, זה עד מרץ.
כן.
זה ייקח את הזמן הזה. אבל לא שההשתלטות המבצעית תימשך חודשים, ואז רק נתחיל...
זאת אומרת, דילול כוחות, אתה אומר זה אזור מרץ פסח כזה.
בתחילת המלחמה, אז כשתחילו לדבר על התמרון הקרקעי, אז אפילו שר הביטחון גלנט אמר, זה ייקח שנה. אם זה ייקח שנה, זה worst case scenario.
זה... טוב, אני לא חושב שוב, גם אנחנו רואים את שעון העצר הדיפלומטי שמתחיל לעבוד נגדנו, כן?
הבעיה אבל... היא ששעון... תראה, אני מאמין במקרה הזה לנתניהו, וגם בגלל הרכב הממשלה שלו, שהוא, עם ה, נגיד עם האמריקאים, כי מי שחשוב זה האמריקאים, זה לא מה שהספרדים אומרים לנו, או הבלגים אומרים לנו.
אני חושב שגם הגרמנים מאוד חשוב, כי הוא איזשהו...
הגרמנים חשובים, מאוד, והבריטים חשובים,
נכון?
והם בעדים.
מקרון, וזה, כן, נכון.
והם נותנים לנו... מקרון...
הוא מקרון, קצת מתנדנד כבר, כן,
כן. כן. מקרון תלוי באיזה יום אתה מוצא אותו. יש יום כזה ויש יום נכון. כזה. אבל הגרמנים והבריטים... הם...
אבל האמריקאים כמובן מעל הכל.
והאמריקאים כן. הם מעל הכל. אני מאמין שממשלת ישראל מסוגלת להגיד לאמריקאים, סליחה, אבל לא. אנחנו לא עוצרים עכשיו, למרות שזה נראה לכם. חוץ מבמקרה אחד. אם יהיה אירוע אסוני,
כן.
אלוהים ישמור, כן.
שיהרגו... שם קוד כפר קנה.
כן. כן. בדיוק.
למרות שבו,
רגע,
כפר קנה הרגנו ב... 50 בני אדם, 70, אני לא זוכר. כאן, אתה יודע, רק ברמת האזרחים, שאין עליהם מחלוקת שהם אזרחים שנהרגו כאן, אתה מדבר על אלפים
יש,
רבים.
יש מחלוקת, יש מחלוקת, כי במניין האזרחים שנהרגו, האום עושה, הוא משתמש בשני מונחים. ילדים, נשים זה נשים, ילדים ואזרחים. עכשיו, הם לא עושים...
לא, אבל בוא נאמר
הם
ש...
הם לא, הם את הלוחמים...
אין מחלוקת לוחמים, שברמת האזרחים שבטוח נהרגו, אנחנו הרבה מעבר לאירועי כפר קנה נגיד, כן?
מעבר לאירועי כפר קנה זה בטוח.
מדברים על אלפים, כן?
מדובר גם, אבל על אירוע... שהיה בישראל, שבו נהרגו.
יפה, 100%. אבל לצערנו הרב, ותראה באמת את העולם המסריח הזה, כן? זה דמם של יהודים לא סמוק כמו דמם של עמים אחרים, אין מה לעשות, כן? זה העובדה.
הכל נכון, אבל אנחנו יכולים להגיד לא. והניסיון מוכיח, ההיסטוריה מוכיחה, ש... אתן לך דוגמה, מלבנון הראשונה. גם אז עלו מולנו הדברים האלו, ורגן אפילו התעצבן.
כן, אנחנו אחרי סבא ושתילה שאתה חשפת.
נכון, וכל זה.
שאגב, שסבא ושתילה, עם כל ה... באמת שזה היה אירוע נורא, זה לא היה מעשה ידינו, כן?
זה לא היה מעשה ידינו, אבל השימו אותנו כאילו אנחנו שנים אחרי זה.
כן. תשמע, בוא רגע עכשיו, אני רוצה רגע, בזמן שנותר לנו רגע, ללכת לשיחה שיותר עקרונית.
תראה כמה מעניין זה, שכשערבים הורגים ערבים...
זה בסדר, זה בסדר.
3,000...
כלב נשך אדם, אתה יודע, זה...
כן.
עזוב, זה באמת אין... אתה יודע, היתרון שלך על פניי זה שאתה לא בטוויטר, אני גם בטוויטר. עכשיו, אני רואה מה נגיד זה פיצוני ישראל, מה עושים, אז הם מראים באמת את כל הקטעים האלה של החמאסניקים המתואבים האלה, שהם כאילו עושים את ההצגה למצלמה כשהם שחררים את השבועים, ואומרים, הנה תראו, הנה תראו, ותראו גם מה השבועים, איך הם בעצמם מספרים על... אין, אתה לא יכול... עזוב, זה באמת, זה פשוט, מכל כיוון שאתה לא מסתכל על זה, זה כואב ומתסכל לראות את האופן שבו...
זה לא דאבל סטנדרט.
מה זה? זה מולטי סטנדרט.
זה מולטי סטנדרט, בדיוק.
כן. תשמע, בוא רגע, אתה יודע, בכל אופן, הגיע כאן פרשן צבאי שיש לו איזה ניסיון של יומיים בתחום, אז בוא נסתכל על השיחה רגע ברובד, אולי קצת יותר אפילו פילוסופי. בוא נדבר רגע על צהל, בסדר? נגיד היינו עכשיו נמצאים בכיתה באוניברסיטה, ואתה המרצה שעומד בפני הכיתה, ואתה אומר, נגיד, נותן לך שני משפטים לתאר את הצבא האמריקאי. אתה אומר, זה הצבא הכי חזק בעולם, יש לו פריסה בכל העולם. הצבא הצרפתי הוא מתמחה בזה וזה, הצבא הבריטי. איך היית מתאר את צהל למישהו שמגיע ממאדים? מה? כצבא.
ראשית כל, צהל הוא צבא העם. בניגוד לצבא האמריקאי, ובניגוד לצבא הצרפתי, וצבאות אחרים שאני מכיר. צהל הוא צבא העם. לטוב ולרע.
מה זה מעבר לסלוגן, רק ברמה הצבאית?
אני ממשיך, הנה אני הולך להסביר. כלומר, מה שטוב ומה שרע בעם ישראל, זה מה שטוב ומה שרע בצהל. בסדר? כל הדברים שאתה יכול לחשוב על עם ישראל, במונחים השליליים, כמו יהיה בסדר, היהירות, שעדיין לא נגמלנו ממנה. אם כי צהל פחות יהיר מהחברה הישראלית.
אחת ל-50 שנה הוא חוטף נבוט, ואז הוא מלמד אותו צניעות.
צהל, אני אומר לך, היום הפיקוד, אני מכיר את ה... אתה קורא להם גנרלים, אבל אני קורא להם נגיד אלופים, קצינים בכירים. הם הרבה יותר צנועים, הם הרבה יותר זה, אבל יש ביניהם עדיין יהירות. יש סוג של יהירות שהוא אופייני לנו הישראלי, וזה שאנחנו יודעים יותר טוב מכל אחד אחר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לייצר איזה קונץ פטן.
הוא ברחוכם קוראים לזה, כן?
כן, שאנחנו, שילמדו כולם צריכים
זה, ללמד. לפעמים זה נכון.
כולם,
לפעמים אנחנו באמת עושים את זה, כן?
כולם יכולים ללמוד, אבל מה קורה לנו? אין לנו את ה... זה קלאסי להייטק. אין לנו את היכולת. תראה, כמה חברות הייטק או סטארט-אפים נשארו בארץ והפכו למפעלים שמייצרים משהו. לא. הביאו רעיון, פיתחו אותו, הגיעו להצלחה
מסוימת
בפיתוח, ומיד עשו אקזיט.
כן.
ככה אנחנו. כאלו אנחנו. אין לנו את היכולת. אנחנו חשבנו...
תתרגם לי את זה עכשיו לשפה צבאית, תסביר לי את זה...
לשפה צבאית, אנחנו רוצים לעשות צבא קטן וחכם, שמסוגל לעשות את זה ולעשות את זה, ולהנגיש את המודיעין לשקדון בחף ידו של הממם, ובאמת זה קורה. אבל את הצורך בבניין כוח מסיבי, שיגן על הגבולות, גם אם ההתראה נכשלת, וגם אם ההרתעה נכשלת. זאת אומרת, את ה-bread and butter, מה שנקרא, את זה אנחנו לא יודעים לייצר. ואת זה דרך אגב, אחרי המלחמה הזאת, בדיוק כמו אחרי מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים זה לא היה כל כך חזק, למה? כי המלחמה בדרום לפחות, נגד האויב המרכזי שלנו, התנהלה במרחק 400 קילומטר, 300 קילומטר מתל אביב. אז לא, אז הלקח לא היה באמת צריך לבנות צבא יותר גדול. פה יבינו שאנחנו לא יכולים לאפשר לתושבי שטולה, כמו שאנחנו לא יכולים לאפשר לתושבי בערי, לחיות על הגבול בלי שצהל פיזית נמצא בינם ובין האויב.
תגיד, אבל יכול להיות שההגדרה של צהל צריכה להיות צבא טוב של מדינה קטנה. מה זה אומר? אנחנו, כמו שאתה אומר, עם היהירות, לפעמים יש לנו שגיונות, שאנחנו אימפריה, מעצמה.
לא, השגיון הוא שהטכנולוגיה יכולה להחליף את הבן אדם, ובמעשה הצבאי זה לא נכון.
100%, אבל אני אומר מעבר לזה, בסוף אנחנו מדינה קטנה, אנחנו מדינת כיס, עם אמנם 9 מיליון תושבים, זה לא מעט, יש מדינות גם שיש להם פחות תושבים, אבל אנחנו לא מעצמה ולא לא יכולים, ויכול להיות שהשמיכה הכי גדולה וארוכה שאנחנו יודעים לייצר במדינה כמו שלנו, עם צבא שהיא הכי חכם, עם הכוחות הכי טובים, עדיין לא תחסה את כל האיומים.
זה לא נכון. ואני אגיד לך למה זה לא נכון. האיומים האימיננטיים, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבנות צבא שיהיה פרוס מפה, עד נתנז באיראן, שבו מפתחים את הפצצת אטום. לזה אנחנו צריכים דברים אחרים. אבל את הדבר הבסיסי, דיברנו על bread and butter, הגנה על תושב שטולה, והגנה על תושב כפר עזה. הגנה פיזית. הגנה פיזית. אנחנו לא יכולים להשאיר את זה לכיתות הכוננות.
תראה,
והתפיסה שאנחנו יכולים להשאיר את זה, היא מקורה באיזה יהירות, שמקורה מהימים שבהם היו יורים בדודקה, והיא הייתה עושה המון רעש,
והערבים היו בורחים.
תראה, הם כבר לא בורחים.
צהל של 67 ו-73, מבחינתי זה אותו צהל, למרות שיש הבדל בפרספציות של שתי המלחמות האלה, הוא צבא שיודע להילחם בכמה חזיתות במקביל. ולעשות עבודה ולנצח בכל חזית שהוא נלחם בה.
נכון.
האם היום ב-23, חלילה ב-7 או ב-8 באוקטובר, גם נסראללה היה הולך בפול מונטי, אוקיי? אז היינו יודעים להילחם קרקעית בעזה, ולהילחם קרקעית בלבנון, ולתת מול החוטים ומול השמוטים וכל האלה?
אין לנו, אני לא אגיד, אין לנו בעיה, אבל התשובה היא כן, בעיקר עם זה שיש לנו צבא מילואים ונחזיק אותו טוב, ושהאברכים יתגייסו. זה לא מן אללה. כלומר, מדינת ישראל חייבת להסיק את המסקנות, כן?
האברכים... קודם כל אנחנו הרווחנו את הנשים, את הבנות, שאני חושב שזה רווח אדיר, שאנחנו רואים גם
הבעיה שלנו, מנפאור, כן? הבעיה שלנו היא לא באנשים מתוחכמים שיודעים להילחם בסייבר, וזה
לא באמת... אמרתי אנשים, הבנות, אנשים שנלחמו בטנקים, שקרקל, אתה יודע, יש לנו את הכוח אדם, זה שלא החשבנו אותו שנים.
אז, לא, אבל זה כבר שנים יש במגזר האזרחי, לא מכירים את זה כל כך, אבל תשמע, הבנות נמצאות בכל מקום,
נכון, אז
לדעתי.
בוא נאמר, הם שם עוד לפני האברכים, ועוד הרבה זמן, כן?
אבל הם כבר שם.
כן, אבל בסדר, תשמע.
נדב, הם כבר שם.
אבל השאלה שלי...
אנחנו צריכים, יד על הלב, אנחנו צריכים כדי להגן על הגבולות שלנו, מפני חודרים, אנחנו יודעים לירט את הטילים שהם ישגרו עלינו, אנחנו יודעים ונדע עוד יותר טוב, יהיה לנו לייזר, יהיה לנו כל מיני דברים כאלו. אבל אנחנו צריכים, בסופו של דבר, את הלוחם שיחצוץ בין החקלאי על הגבול,
לבין המחבל.
לא רק החקלאי, גם בין שלומי לגבול, לבין המחבלים, שאיש בשלומי, זה בעיה. זה בעיה מרכזית. חשבנו שאנחנו יכולים לעשות את זה עם הרתעה והתראה, וזה לא עובד.
אתה דיברת בתחילת שיחתנו, אמרת המכה, ההשפלה והכישלון. דיברת על שלושת הדברים האלה.
כן.
ובמובן הזה אני חושב שבאמת ההשפלה
לא,
כאן...
לא, המכה, הכאב של המכה,
כן, 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 כן.
הכישלון וההשפלה.
כן. עכשיו, ההשפלה הזאת היא נכנסה עכשיו לכל נימי הנפש של הישראלי הממוצע, והיא מתבטאת, בוודאי בשבעה באוקטובר, אני תוהה אם עדיין, בחוסר ביטחון אימיננטי שלא היה קיים קודם, כי תמיד ידענו לסמוך על צהל, ולכן אני שואל אותך רון, האם זה אותו צהל של 67 ו-73, כי באמת עברו מאז 50 שנה, והיו לנו מלחמת לבנון שאתה סיכרת, והיו לנו הרבה מלחמות אחרות, ואף אחד מהם לא היה 67 או 73.
אני, א', אתה צודק, ב', אני אומר, אנחנו נצטרך להסיק מסקנות, תחושת חוסר הביטחון, אני אגיד לך בזה, אני סב, לתשעה נכדים. שניים שרתים עכשיו, שניים כבר סיימו שירות, והם אחרי שירות. אני מודאג. אני מודאג. הסיפור, השבעה באוקטובר, מדיר שינה מעיניי בלילות, בעיקר כשאני קורא, כל הזמן זה מפמפם אצלי את הזוועות. אני קראתי על מעשי האונס והתעללות מינית בנשים, ולא רק בנשים, גם בילדים, וכן הלאה וכן. אני כסב, אני מזועזע. אני משתמש בביטוי של גולדה בשעתו, שהיינו צוחקים עליו. ולכן גם תחושת הביטחון שלי, שהייתה לא ניתנת לערעור בכלל לפני כן, התערערה. ואני אומר, צהל יצטרך עכשיו, זה לא רק צהל, זה מדינת ישראל, תצטרך עכשיו לפעול כדי להחזיר לי את הביטחון. ואני אגיד לך מה היא צריכה לעשות. מדינת ישראל היא היום מדינה עשירה, בכל קנה מידה עולמי. היא יכולה בהחלט להקצות אמצעים, כדי שצהל יהיה מסוגל להגן פיזית, עוד פעם אני חוזר
לחקלאי, פיזית,
על החקלאי בשטולה, בזרעית, נשתמש בזרעית ובדובר.
גם להם מגיע, כן.
גם להם מגיע, ועל תושב סדרות. צהל צריך להיות חציצה פיזית ביניהם. צהל צריך להיות ארוך ל-worst case scenario.
אבל אם אני עושה עכשיו מלחמה בין צהל של 73 לצהל של 23, איזה צבא מנצח?
צהל של? אמרת?
צהל של יום כיפור או צהל של היום? איזה צבא מנצח? הם עכשיו, כמו שאומרים במכבי, שהמשחקים הכי קשים שלהם זה הקבוצה א' נגד הקבוצה ב'. אז אם צהל של אז נכנס למלחמה נגד צהל של היום, מי מנצח במלחמה הזאת?
אני לא יודע, כי זה אותו צהל.
זה אותו צהל, זה מה שאני מנסה להבין.
כי, הנה, אתה ממש הרמת לי לסרף. מה שמנצח במלחמות, זה המוטיבציה. המוטיבציה של הצבאות, ושל העמים שנלחמים. ראינו עכשיו באוקראינה, לא רק אצלנו, ואני ראיתי איך האוקראינים, ממש ראיתי אותם פיזית, איך הם נכנסים למלחמה, ואיך הם מביסים צבא, שפשוט, שכולנו... במלחמות מנצחת המוטיבציה. באמת, אם אתה שואל מהו הדבר היחיד שצריכים, ולנו, גם במלחמת יום כיפור, וגם הפעם, ואולי הפעם יותר, כי זה היה קרוב לבית, המוטיבציה שלנו היא עצומה. ובעניין הזה כתבו כמה פרשנים, דוקטור מיכאל מילשטיין, וגם אמר את זה אוהד חמו, שיחיה סינואר טועה בהערכתנו. הם קוראים לזה חוסן לאומי. אני מדבר על מוטיבציה לחיות פה.
אבל השאלה שלי, אני רוצה לדעת שהערבי הממוצע, בין אם בעזה, בגדה או בכל מדינה אחרת, האופוריה שהייתה לו בשבעה באוקטובר התעממה. והתחושה שאנחנו קורא הקביש בשבעה באוקטובר, עכשיו הוא מבין, לא, הם לא קורא הקביש, אנחנו עדיין לא יכולים לגמור אותם. זה מה שמעניין אותי לדעת, מה הם חושבים עכשיו?
לדעתי זה כבר קרה. כשהם ראו מה קרה בצפון הרצועה, מדרום לנחל עזה, בעזה ובנותיה, איך שהם נראות, וכבר
צפון התפרסמו, לנחל עזה, כן.
וכבר התפרסמו מספיק תמונות, אז לדעתי הם כבר מבינים את הם כבר מבינים את המסר, ואנחנו רואים בהתנהגות של נסראללה, איזה זהירות מסוימת, וכן הלאה. אני מזכיר לך גם, שמי שימציא את הסיפור של קורי העכביש, את הביטוי הזה, קורי העכביש, ביחס לחברה הישראלית, היה נסראללה. ואחרי מלחמת לבנון השנייה, שכל העולם הערבי חגג את הניצחון הערבי, לא זכור לי שמישהו היום חושב שנסראללה ניצח באותה מלחמה, כולל נסראללה עצמו, שאומר שאם הייתי יותר...
בדיוק, על אחוז אחד, שזה אני מחכה לחמאסניק הראשון שיגיד את זה על עכשיו, אתה מבין?
חכה. הם לא יכולים, הם במנהרות.
כן.
תקשיב, אני נתקל בתופעה, שכל פעם שאני כותב במאמרים, מה שאני חושב, על סמך מה שאני רואה בשטח, שהחמאסניקים הם לא מי יודע מה, גם בשבעה באוקטובר, איפה שהם נתקלו בהתנגדות,
הם הפסידו.
הקרחנה נגמרה.
כן.
זה לא הפסידו, הקרחנה נגמרה. הביזה נגמרה, הלחימה נגמרה, איפה שהם נתקלו בהתנגדות של ממש. אתן לך דוגמה, בשבעה באוקטובר, הנחיתו פלוגת צנחנים, או יותר, ממש על החמאסניקים. עם RPG הם באו עם טנדרים מלאים בכל זה. ברגע שהחיילים יצאו הצנחנים יצאו מהיסעור והתחילו להילחם, החמאסניקים נעלמו. מה הם עשו? הם הדליקו את היסעור הריק. זהו. זאת אומרת, אני לא מאדיר ומפאר, אני, תודה לאל. אגב, הם הפתיעו אותי באיכות, כן. באיכות התכנון.
נכון.
באיכות התכנון ואיסוף המודיעין עליהם.
ממש.
זה פשוט מפוצץ לי את המוח.
נכון. ועכשיו אז אני רוצה לדבר איתך על הכישלון של צה"ל, אוקיי? כאילו, אתה יודע, כדי שכזה כישלון יקרה, זה באמת, אתה יודע, זה לא ראש אמן, וזה לא אלוף דרום, וזה לא הרמטכ"ל, וזה לא זה כולם. זה פשוט לסדר את כל הכוכבים בצורה כל כך עקומה, שאם רק כוכב אחד היה מאיר נכון, היה נמנע מאיתנו האסון הזה.
אתה צודק. אין לי מה להגיד. והתשובה היא נעוצה בקונספציה. ברגע שאנחנו נשבנו בקונספציה שהחליפה באמת את היכולת שלנו להתייחס ברצינות להתראות, הקונספציה שבעצם מה שיחיא סינואר רוצה זה לחלץ, קונספציה שאני שותף לה, מה יש לדבר? אני מתבייש. אבל אני שותף לקונספציה הזאת. נכון, כשאביב כוכבי סיפר לנו, כשעוד היה ראש אמן, אני כבר לא זוכר,
זה זורם מהאביב הערבי, זה 2011 כזה,
כן, משהו כזה אמר לנו, שחמאס מורתע, והם רוצים להפסיק את הלחימה, כל הזמן וכל זה, בצוק איתן.
אוקיי, זה
14. והם רוצים להפסיק את הלחימה, והם כל זה וזה, ואני ולא רק אני, שאלנו, אז למה הם לא מפסיקים, אם הם כל כך מורתעים ורוצים להפסיק? אז הסבירו לנו, יש יריבות פנימיות ביניהם, והמצרים לא ממש לוחצים. בקיצור, הסבירו כל מיני דברים, אבל הקונספציה הייתה, גם הרצי הלוי, כאלוף פיקוד צפון, פיקוד דרום, חשב שהאפיפוני התברה, זה לא איזה מי יודע משהו שחייבים לי, כלומר, היינו שבועים שנים, וזה לא מי
כן, אבל
מי שומר
החומות. אבל אני מדבר רק על כשירות מבצעית, למה? מכיוון ש... בוא נאמר שמהצפון, מהצפון, ידענו ששם יש איום, ושם לא זלזלנו, ועדיין אם היה קורה לנו השבעה באוקטובר בצפון, גם שם כנראה היינו קורסים.
לא, לא, השבעה באוקטובר בצפון, אני מאמין שזה היה נראה אחרת. גם בגלל שהשטח שם הרבה יותר סבוך, ואי אפשר לנהל דהירה כזאת קדימה. אי אפשר, זה לא... היו אירועים לא טובים, אבל לא, השטח... עצם השטח לא היה כן. מה שאפשר לחמאס, את ה, מה שנקרא להציף אותנו, זה הכמויות של האנשים.
כן.
היו 3,000 חמאסניקים בשטחנו.
ומי יודע כמה אזרחים היו שם, כן?
ואזרחים גם, שנכנסו בבוזזים, באו בגלים, כל הדבר הזה הציף אותנו כמותית. אבל אם אתה שואל, איך זה קרה? זה מפני שהיינו שבויים באמת, היינו לא שבויים, מאוהבים בקונספציה שהבעיה היא בעצם כלכלית.
כן. לא, אבל מה שאני אומר זה שאתה, מאיפה נגיד מגיע חוסר הביטחון? כי אתה אומר, שמה, אמרו לנו אחרי יום כיפור שיותר לא יכולה להיות קונספציה, ושיותר אמן לא יכול להיות שבוי של דוגמות, כי יש לו איפכה מסתבר בפנים, ויש לנו מנגן לביטחון. כאילו, ואתה אומר, תשמע, אז אולי כל מה שסיפור, אתה מבין, זה מה שמקעקע את האמיתות האלה שגדלנו. אני יליד 80, אני גדלתי על האמיתות האלה, שגם ביום כיפור הם לא הצליחו לנו. וזהו, ועכשיו אתה רואה את האלה עם הפיג'מות, מתחילים לעלות כאן על קיבוצים, ואתה אומר...
אז אני אומר, כמה, השאלה היא כמה הקונספציה היא חמורה. אומרים לך במודיעין, אל תסתכל על כוונות.
על יכולות.
תסתכל על יכולות. וזה אחת השגיאות הבסיסיות שעשו פה בדבר הזה. והנגדית הזאת ב-8200, שאמרה כל הזמן, אני מביטה על היכולות. היא לא, דרך אגב, היא לא נתנה התראה, היא אמרה, זה הולך לקרות מחר. אבל היא אמרה, זה הולך לקרות.
כן?
אני לא יודעת להגיד
הם מוכנים,
מתיים.
הם מוכנים.
הם מוכנים. הם מוכנים וזה... אבל אני חושב במידה מסוימת שמה שהעצים אצלנו את, את הקונספציה היה הפער העצום הכלכלי בינינו לבינם, שנובע מההייטק, וההייטק שגרם להיבריס, שאם הם יבואו, אנחנו כבר נדע.
כן, כן.
אנחנו כבר חודרים אותם בסייבר, הם לא יודעים שאנחנו יודעים להוציא מהשן התותבת של יחיא סינואר, להפיק ממנה מודיעין על מה יחיא סינואר חושב.
כשגוף או מדינה מאבדים מידה של צניות, זאת שם מתחילה הסכנה. בטח מדינה מוקפת אויבים כמו ישראל, כן? תשמע, בוא נדבר...
הקונספציה שאמרה, א', יש לנו עניין עם נכשלים, בחטא.
כן.
והנכשלים האלו, כל מה שהם רוצים, בעצם האמנו לכל מה שהמערב... וארגוני ה-NGOs האלו, הלא ממשלתיים, ארגוני הסיוע, מאכילים אותנו. שמה הם מסוגלים? והם זקוקים, כולו הם זקוקים למים, זה הכל פייק.
תגיד, בוא, בכל אופן, אנחנו ככה חותרים כבר לסיום. קודם כל, תראה, זה ממש חיר את רוחי, כשאמרת...
רגע, וישנו עוד דבר.
כן, כן, בהחלט.
זה א', הקונספציה, וב', מה שמניע את הקונספציה, זה שאנחנו חושבים עליהם, כמו שאנחנו חושבים על עצמנו. אנחנו לא מבינים שתפיסת העולם, בגרמנית יש לזה ביטוי, Weltanschau, ראיית העולם, התרבותית,
כן.
התפיסת הקיום האנושי, של יחיא סינואר, היא שונה משלנו. אומרים זה הבדלים תרבותיים, זה לא הבדלים תרבותיים, זה הבדלים
בוא, אני אגיד לך משהו, אני תמכתי שנים, ואתה יודע, אני כרגע מן הסתם זה לא ריאלי, אבל אני לא חושב שגם שיש איזה פתרונות יותר ריאליים, בשתי מדינות, כן? אבל מה אומר בן אדם ישר לעצמו? בניגוד אלינו, שהייתה לנו ההסתדרות הציונית, והמועצת העם, והכל, ורק היינו מוכנים שיתנו לנו את המדינה, ויש כבר מדינה מוכנה, הם לרגע אחד לא היו מוכנים עם ה-institutions האלה של מדינה, של להקים, אתה מבין? זה...
נדב, הם חושבים על דבר אחר. הם חושבים על החוריות בגן עדן.
כן, נו, בדיוק, על האוטופיה, על האוטופיה, זה...
וכשאני אומר הם, אני לא מתכוון לכל הערבים. אני מדבר על הג'יהאדיסטים. ויש לנו פה עניין עם ג'יהאדיסטים. והג'יהאדיסטים חושבים על העולם בצורה אחרת.
לא, אני אומר היום, לדעתי זה, אצל הפלסטינים זה מעבר לג'יהאדיסטים. זה מין איזה מיינסטרים היום פלסטיני שחשוב לו יותר... להרוג את היהודי מאשר לבנות את מדינתו.
נכון.
זה העניין, אתה נכון, מבין?
אבל זה נובע...
לא יהיה אחד שיצליח לשכנע אותי שאחרי ההתנתקות ב-2005, הם לא יכולים להרים את השטח הזה ולהפוך ממנו למשהו.
הם
במקום זה, בדיוק.
תראה, כל עוד היה מדובר בתנועה לאומית כמו הפתח, אז היה סיכוי שיש פה...
אז הטענה שלי הייתה שגם הפתח, שהוא לכאורה באמת הגוף היותר רציונלי כאן, גם הוא, אם אתה מסתכל בין 93 ל-2000, כן, השנים כאילו שנות הפאר של אוסלו, גם אז הוא לא באמת היה בשל למדינה מבחינת המוסדות, מבחינת האינסטנציה.
זה אני לא בטוח, אבל אני מעדיף לא להתווכח.
זה לא רלוונטי
גם. על משהו שאני לא זה. אני רק אתן לך דוגמה מגרמניה הנאצית. אני חושב כן שבזמן ערפאת, אפשר היה לדבר על משהו כמו מדינה פלסטינית, וכן הלאה, וזה היה בר ביצוע. אבל מאז שהנגיף הג'יהאדיסטי השתלט על העולם המוסלמי בכלל, ועל הפלסטינים בפרט, אנחנו התבשמנו בזה שיש מעט מקרים של דאש בקרב הפלסטינים. לא, החמאס הוא דאש. הוא באמת, זה לא סיסמה של ביבי. החמאס שונה מדאש בדבר אחד. שהחמאס הוא אחים מוסלמים, ואחים מוסלמים אומרים, כדי שאנחנו נכבוש את העולם, ונקים אמירות אסלאמית עולמית, שתשלוט על כל העולם, דרך אגב דומה מאוד לתיאוריות הנאצי, שהנאצים אמרו תמיד,
כן?
heute gehört und Deutschland und morgen der ganze Welt, היום שייכת לנו גרמניה, ומחר העולם כולו אותו דבר, זה גם האידיאולוגיה של דאש, של קיידה, ושל חמאס היא אותו דבר, רק מה? חמאס אומר, קודם אני צריך לרכוש את הלבבות.
באמצעות הדאווה, זה האחים המוסלמים.
באמצעות כן. פעילות רווחה
כן.
חברתית, באמצעות פעילות חברתית, ולכן קוראים לו האסלאם הפוליטי. זאת אומרת, זה לא כן. אותם נבלות כמו דאש ואלקאידה, זה אסלאם פוליטי.
בוא נדבר רגע קצת עליך, כי בכל אופן אני רוצה לשחרר אותך לעמל יום שישי בצהריים שלך, נכון. יהיה אשר יהיה.
הגיע הזמן.
אז התחלתי להגיד שבאמת לשמוע בן אדם, בכל אופן, עתיר ניסיון, וגם עתיר שנים כבר אפשר להגיד, חתן פרס ישראל, כן? שאומר בתחילת השיחה שמה שאתה אומר, שזה באמת החוויה הכי נוראה שלך, הימים הכי קשים שלך. אז כמה שזה, כשזה בא ממך, זה עושה לי עוד כזה קווץ' בלב, אתה מבין? אז איך אתה רואה באמת אותנו יוצאים מה...
אני כרגע... מעודד מאוד ממה שאני רואה מהאופן שבו הגבנו. איך הגוף שלנו, הגוף הישראלי...
יש לנו עדיין מערכת חיסונית.
איך המערכת החיסונית בדיוק של הגוף הישראלי הגיבה. וזה לא גוף שאיבד את המערכת החיסונית שלו, זה גוף שהוא בריא, שיש לו מערכת חיסונית, רק אני חושש מהמשך התהליך הפוליטי שהתחיל השנה, ושהוא מסוכן לנו אם אנחנו ממשיכים במשלים שאנחנו משתמשים, הוא מסוכן לנו כמו סרטן. כי גם גוף עם מערכת חיסונית יוצאת מן הכלל, לא יודע, אנחנו עדיין לא יודעים להתמודד עם סרטן ממאיר. כן. כמו שצריך.
אז אני מקווה באמת שבאמת הבומבה הזאת תסיט את הגוף הזה של מדינת ישראל.
זה לא נראה לי, זה אחד, אם אתה שואל, אחד הדברים שגורמים לי לדאגה, ולכן גם הקריאה להדחת ביבי ולפירוק הממשלה הזאת, הוא לא נובע רק מפני שהם לא מתפקדים. אלא מפני שאני לא מבחין בסימנים של הקאה על חטא אצלם. אתה מבין? יריב לוין עוד ממשיך עם התרגילים שלו, נתניהו עוד מתחזק את הקואליציה שלו, וזאת אומרת, אין פה חרטה, אין פה הבנה שהשסע הפנימי הזה הוא כסרטן בגוף שהוא בריא, עשיר, מתפקד, יודע לפרנס את עצמו ויודע להילחם על קיומו. כן. אבל מה יעשה גוף כזה כשיש לו סרטן?
אני, מה שאני מאחל למדינה שלנו זה שנעבור משיח על בייס לשיח על מיינסטרים. אוקיי? במקום לכוון את כל מאוויינו הפוליטיים לבייס, שיבטיח לנו עוד ניצחון ועוד ניצחון, לחשוב על המיינסטרים של החברה הישראלית.
צריך לשנות את השיטה הפוליטית, אני חושב שהשיטה הפוליטית היא רעה חולה, והיא שהצמיחה לנו את התופעה הזאת, גם עם התפילות של החרדים וכל הדברים האלו. זאת אומרת, השיטה הפוליטית חייבת להשתנות. אני לא מומחה לדברים האלו, אני גם לא מתיימר, אבל יש אנשים שיודעים איך עושים את זה.
כן. תגיד מילה על התקשורת, על האופן שבו המלחמה הזאת מסוכרת. אני חושב, נגיד,
פתחתי את
זה, זה ממש לסיום. יאללה, אני אגיד לך במילה. אני ב-2006 עשיתי את צעדיי הראשונים בערוץ 10, אוקיי? ביום כיפור, בלבנון 2. וזה באמת, הייתה מלחמה בשידור ישיר. אנשים היו מתקשרים מתוך הנגמש בית השב, לספר שהם עולים למעלה עכשיו. וכאן, אני חושב שגם התקשורת, לא רק הצנזורה הצבאית ודובר צהל, מאוד רתומה למאמץ המלחמתי.
כן. אני אומר שני דברים. א', התקשורת רתומה למאמץ המלחמתי, ואני חושב שהתקשורת מסקרת יפה את המאמץ המלחמתי. מה שאני מוכרח לציין לרעה, זה את התופעת האולפנים הפתוחים, השידורים המתמרחים עד אין קץ, שבהם מופיעים פאנליסטים ועיתונאים שאין להם מושג ירוק בנושאים שעליהם הם מחווים את דעתם, ומבלבלים את הציבור. ומאחר שצריך להחזיק גם אולפן פתוח, אז גם סיקור החטופים, הפך לכמעט פורנוגרפי, ולמין, זה לגיטימי ואנושי להביע אמפתיה לנושא של החטופים וכן הלאה, אבל להפוך את עניין החטופים לאיזה מין תשפוכת רגשית דביקה, מסה שאתה מרגיש לא נוח לראות את המנחה מחייך חיוך אוהד מזויף לעבר
לא מזויף, לא מזויף. לא, מה, זאת אומרת, תן את הבנפיט הזה, כן? שזה לא...
אני אתן את הבנפיט, וכל זה למה? מפני שהשידורים הפתוחים האלו מחזיקים רייטינג.
מה זה מלמד אותך? שהציבור רוצה את זה. הוא רוצה לראות, הוא רוצה להיות ולקבל את זה לבריד.
אבל אני, יש לי גם אחריות. והאחריות היא, והתוצאה היא, אני למשל הודעתי לכל הרשתות שנחשבות בעיניי. לא, בעצם גם ל-14. שאני בפאנלים, אני לא עושה פאנלים ולא חלונות. לא משתתף בפאנלים, שזה תשפוחת של צעקות ומבלבלת את הציבור, ומשתתפים שם בהכרח אנשים שהיו פעם משהו, והיום אין להם מושג ירוק, והם מתבטאים על כל קשת הנושאים שעולה.
נכון, לא נכון, חטאת בביטחון.
כן, בדיוק, כן. וזה לפעמים מביך, וכולם מתייחסים לעצמם בכובד ראש כזה וכל זה, והציבור יוצא מבולבל, וזה מתיש.
שזה יש פודקאסטים. שם אתה יכול לקבל את התוכן שלך בנחת.
נכון.
למרות שאתה יודע שבפודקאסט אתה יכול גם במהירות של 1.2, 1.5, ככה, גם לקבל את התוכן וגם לעשות את זה בצורה קצת יותר...
מה זה 1.2?
המהירות. זאת אומרת, אם מישהו רוצה עכשיו לשמוע אותך מדבר כמו מיקי מאוס, אז הוא עושה נגיד...
באמת?
את זה בשתיים, כן.
באמת? מבחינתי זה יתרון גדול, מפני שאני מדבר לאט.
אוקיי, אז יכול להיות שברגע זה ממש מסתיים הפרק, שבו אנשים שמעו אותך במהירות כפול שתיים, ואז במקום שזה ייקח להם שעה פלוס, זה לוקח להם. טוב, רון, תודה שבאת.
תודה לך.
ובאמת, אני אגיד לך משהו, יש... אפשר להגיד בסוף, יש לי רספקט אליך, לא רק בגלל הגיל, אלא גם בגלל התרגיל. ואני מאחל לך ולכולנו שנראה את המדינה שלנו מתפתחת לכיוונים טובים מהאסון הזה שקרה לנו. ובאמת, לך אני אומר, לך ולבני גילך, שבאמת עשיתם כל כך הרבה למדינה הזאת, ומגיע לכם קצת נחת מהמדינה שלנו, אה?
כן, כן, אני מסכים עם כל מילה.
תודה רון, תודה לכם, זה היה פרק 141, אתם מוזמנים להצטרף אלינו בקהילה שלנו בפייסבוק, ולהמשיך להזין, יהיה שבוע עם מוסף, ביי ביי, להתראות.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley. For the love of home.